הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. ימי בין המצרים ותשעה באב. העבודה בזמנים האלה היא עבודה של אבלות, כל כך הרבה צער מאז החורבן, רציחות, גניבות, האשמות שווא, זעזועים, מלחמות, נערות נערות של דם, ועל כל נערות הדם כצון לטבח יובל, דם ישראל היה אפקר במהלך הדורות, ולכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור את התלאות, לא את החטאות, כי התלאות גרמו לנו שיהיה צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה, כי אנחנו כמו צאן לטבח יובל, קהילות שלמות שנטבחו, נרצחו, בני ישמעאל, הפרא אדם שפגע פעם אחר פעם במי שקרואים אדם. ובהחלט העולם נברא בשביל ישראל, ולא סתם, אלא בשביל שהם יקיימו את התורה והמצוות, וכל השבע בעולם בשביל עם ישראל. והקדוש ברוך הוא תדיר מעניק שפע לעולם, טבע הטוב להיטיב ומעניק, וכאשר עם ישראל מקיים מצוות, אז צינורות השפע מגיעים לעם ישראל, אבל כאשר הם חוטים, כמו היינו אומרים, סתומים אותם צינורות השפע, חוסמים את צינורות השפע, האבונות מהווים חציצה בין השפע המושפע לבין העם המקבל. ואז השפע שאמור להיות מושפע אל עם ישראל בגלל העבירות, הוא נוטה למקום אחר, השפע נוטה לאומות העולם. הם לוקחים את השפע שאמור להיות שלנו. אבל כאשר מדברים על שפע אלינו, אין הכוונה עוד המצאות, עוד רכבים, עוד פטנטים, עוד אקזיט. זה לא השפע שעליו אנחנו מדברים, אלא שפע נפשי ורוחני, פתח ליבי בתורתך, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך. אומר שלמה המלך במשלי, על שלושה רגזה הארץ ואחד מהם השפחה, כי תירש גבירתה. זו לא הדרך הרגילה, הגבירה, לה מגיע השפע, ומי שאמור להיות המשרת, היא זו שמקבלת את השפע, שפחה, תירש גבירתה. כך לגבי עם ישראל, אומות העולם אמורים להיות המשמשים, המשרתים, כפי שיהיה לעתיד לבוא, ועמדו זרים וראו צונכם, אבל בינתיים הם מקבלים את השפע, וזה עומק הכוונה של חזל, לא נבנית הצור אלא מחורבנה של ירושלים. היה את ירושלים, וכאשר היא נחרבה, אז כל השפע הושפע לאומות העולם. כעת הגיע החורבן, אומר הנביא ירמיהו, לשווא הקטי בניכם. מה הכוונה? למה לשווא? הקדוש ברוך הוא אומר, אני הקטי אתכם כדי ללמד אתכם, השפעתי עליכם רוב טובה, אבל כעת הקטי אתכם אחרי שרוב הטובה ניתנה לעם ישראל, לא נוצלה. מה הלאה? הדור הקודם היה מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, מה הלאה עם הדור הבא? אומר הרב פינקוס, רעיון נהדר. הגאון רבי אלחן וסרמן מסר את נפשו, גדולי עולם מסרו את נפשם, כל כך הרבה מסירות נפש בדור הקודם בזמן המלחמה, מסירות נפש מייצר צינורות בשמיים. ואז מגיע דור לאחר מכן, והוא זה שאמור לקבל את כל השפע הרוחני. היה שפע רוחני אדיר שמחכה בשמיים. שפע רוחני אין הכוונה עוד רכב, עוד מרפסת הבית, עוד טלפון חדיש. לא זו הכוונה, אלא משהו אחר. להיות יותר מרוכז בעבודת השם. לא רק מחפש להיבחן על 20 דפי גמרא בחודש, שזה נהדר, אלא יכל להיות שפע רוחני הרבה יותר גדול. היות שהיה דור קודם, צאן לטבח יובל, אחרי המסירות נפש, יש שפע אדיר של רוחניות שיכול להיות מושפע לעם ישראל, לגדול בתורה במצוות ביראת שמיים, אבל לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים. מהו החורבן של ירושלים? לא חורבן היופי, העוד והאדר של ירושלים, אלא הרוחניות שהייתה אמורה להיות. אומר המכתב מאליהו, ככל שיש לאדם יותר רוחניות ופחות עסוק בגשמיות, הוא עסוק בעיקר לא בתפל, הוא מתעסק יותר ויותר ברוחניות, אין לו צורך להתעסק במה למרוח הלחם, וזה סוג של תוספת לשים בצלחת, ואיזה סוג קורסון לא חל, או איזה סוג בורקסים, ולא האם הרכב הוא חשמלי או דלק, זה לא נמצא בראש שלו, אין לו מקום לדברים האלה בראש שלו. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר הנביא ירמיהו, לשווא הקטי בניכם, כל מה שהקטי את העם זה כדי שתהיה מסירות נפש, ואז צינורות שפע בשמיים, צינורות של שפע רוחני שיוכל להיות מושפע לאחר מכן. זו הייתה המטרה וזה לא נוצל. מי לקח את כל השפע הזה? היה בדור הקודם הרבה מסירות נפש למען קידוש שם שמיים, ומי לקח את כל השפע? היפה הזה. כתוב בזוהר פרשת נוח, באלף השישי יפתחו שערי חוכמה לאומות העולם וגם שערי הסוד בלימוד פנימיות התורה, הכל יפתח גם לעם ישראל, חוכמת אומות העולם, זה כדי לספק את הצרכים ואת הרצונות של בני אדם. חוכמת פנימיות התורה זה להבין את עומק התורה והמצוות, צורך הנשמה של היהודי, זה כנגד זה. לכן גם בדור הזה הרבה מדברים איך אפשר לעזור להתמודד עם ריבוי השפע של תאוות, טכנולוגיה מתפתחת ועוד, איך אפשר להתמודד עם כל זה, מה שמוציא את האדם מן העולם בהרבה מקרים. מתי זה מוציא את העולם? כאשר זה לא במינון הראוי והנכון. איך אפשר להתמודד מול זה? הקדוש ברוך הוא העניק את זה לעומת זה. כמו שיש שפע חוכמה גשמית, יש כנגד זה שפע של חוכמת פנימיות התורה, הבנת עומק המושגים של תורה, מצוות, לא רק פשט, אלא גם דרש, רמז וסוד. אז הקדוש ברוך הוא היכה בדור הקודם, וכעת פונים לבורא עולם ואומרים, בורא עולם, זכור את התלאות, לא את החטאות, לא רק שבגלל התלאות והצרות אפשר לסלוח, אלא דבר נוסף, בגלל התלאות יש מסירות נפש לעם ישראל, ובגלל המסירות נפש יש שפע אדיר כעת לדור הזה, ולכן אפשר לצמוח יותר ויותר במה שקשור לתורה ומצוות, בגלל המסירות נפש של הדור הקודם, נפתחו צינורות בשמיים, והצינורות האלה הם מקור של שפע רוחני לעם ישראל. אבל כאשר זה לא מנוצל, מתקיים שפחה, כי תירש גבירתם, לא נבנתה צור ומלכות אדום אלא מחורבנה של ירושלים. בזמן החורבן גם כן היה כל כך הרבה מסירות נפש, בבחינת דודי חמק עבר, ואם הוא חמק עבר, אז אם תמצו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אם דודי חמק עבר, יש הסתרה, אלה מסתר פנים, ובכל אופן יש מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא. מסירות נפש זוכים לפתיחת שערי שפע באופן נפלא מאוד. ואז דור הבא, במקום לנצל את המסירות נפש האדירה שהיה בדור הקודם, מרפי מעבודת השם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אז לשווא היכיתי בניכם בדור הקודם, ומתקיים בנו שפחה, כי תירש גבירתה. הגבירה היא המשל אלינו, יותר גרוע. אנחנו בכלל לא מודעים לכך שאפשר להיות אחרת. אנחנו לומדים דף היומי, מצוין, אבל מסופקים. מצד אחד, בהחלט, טוב שאדם מרגיש שלב ולא ילחיץ את עצמו יותר מדי, כך יצמח בקצב שלו. אבל מצד שני, לא לשכוח לצמוח, לא תמיד להישאר באותה דרגה. הצער הגדול הוא כאשר האדם חושב שזהו. הוא סיים את העליות שלו, הוא יכול להתעלות ברוחניות, זהו. הוא בטעות מאמין שהוא סיים, זהו, הוא הגיע לשיא שלו, הוא חושב שהוא השקיע את לימודיו היומי שלו, ובזה הוא יצא ידי חובת היהדות שלו לאותו יום, אפילו די ואותר, הוא מרגיש מסופק, הוא לא יכול יותר, הוא משכנע את עצמו שהוא לא יכול יותר, והוא מאמין לזה שהוא לא יכול יותר. וזה לא בהכרח נכון. הוא ממלא את המוח שלו במחשבות על הבלים, הוא מרגיל את הלב לאהוב את התפל ולא את העיקר. ולמה? כי תרבות אדום לא התמלאה, לא צמחה, אלא מחורבנה של ירושלים. תרבות אדום היא זו שמייצרת את סולם הערכים, והערכים היא אהבת הטכנולוגיה, המכוניות, הבתים, הסירות, היחטות, ההנאות. תרבות אדום, הערכים של האדם, הכרעת החיים של האדם, על מה לשים דגש, זה לפי מה שהוא מעריך, וככל שהוא יותר מעריך עניין מסוים הוא מכריע לטובתו. ההכרעה היא כפי הערכה הערכים של האדם. אז לסיכום בקצרה, בדור הקודם היה הרבה מסירות נפש במלחמה ועוד מקרים קשים מאוד. במהלך הדורות אנשים מסרו את הנפש לאהבת השם, יראת השם, סיפורי הגבורה של עם ישראל. זה לא להילחם נגד הגויים, אלא נגד היצר למרות הקשיים. איזו גיבור הכובש את יצרו למרות ההתמודדויות? המסירות נפש הזו פתחה שערי שפע בשמיים. זה מה שעושה מסירות נפש, פותחת שערי שמיים. ואז היות ועם ישראל לא ניצלו את השפע הרוחני לעבודת השם, אז תרבות אדום השתלטה על זה, וזה גרם שכל השפע הרוחני שהיה אמור להיות לעם ישראל הולך לתרבות אדום. טכנולוגיה, מכוניות, צירות, טלפונים, רשת, אינטרנט, לא נתמלא צור אדום אלא מחורבנה של ירושלים. ומה הכוונה החורבנה של ירושלים? החורבן הכוונה אסתר פנים, ואז מסירות נפש. יש אסתר פנים, ואז נצרכת המסירות נפש. המסירות נפש המשיכו להיות עובדי השם על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון על בבל, נהרות בבל, בכינו על ציון, על ירושלים, על אהבת עבודת השם, מסירות נפש בגלל הגלות הקשה, ונבוכד נצר ביקש מהיהודים לשיר את השירים, שירי ציון, לנגן מנגינות מזמן המקדש, והם חתכו את בוענות הידיים שלא יוכלו לנגן על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, אם אשכרר ירושלים, תשכח ימני. זה חורבן ירושלים. לא רק החורבן, אלא ההשפעה של החורבן גרמה למסירות נפש אצל העם. ואם היה חורבן בירושלים, וגם מסירות נפש, אז זה דבר גדול, ואז יש שערי שפע, שערי שפע נפתחים, והדור הבא, במקום להיות בעבודת השם, השקיע בחילוניות. כל השפע הולך לאדום, תרבות אדום, חול, חלל, חילוניות. לא נבנתה צור אלה מחורבנה של ירושלים, המסירות נפש של עם ישראל בזמן החורבן. חורבן ירושלים, זה מה שכתוב שפחה, כי תירש גבירתה. אומר הנביא ירמיהו לשב יקטי אתכם, כי זה לא נוצא לטובה. ועם ישראל מסתפק במועט רוחניות, לא מרגישים בכלל שחסר משהו ברוחניות, כי תרבות אדום. מעריכה את שפע הטכנולוגיה, הצרכים, הרצונות, התאוות, הכבוד ועוד ועוד, ואז האדם אומר לעצמו איזה מקום יש לי בנפש לעוד רוחניות, והוא חושב שהוא הגיע לשיא ואין עוד לאן לשאוף. הוא סיים להתעלות, מספיק לו דף היומי כל יום, קצת הלכות וזהו. בזמן הרמב״ם, כשהוא אומר לעבוד וללמוד, הוא אומר 3 שעות לעבוד, 9 שעות ללמוד. על זה אנחנו בוכים, על סולם הערכים המעוות כל כך. נתמלה צור מחורבנה של ירושלים, נתמלה תרבות אדום מחורבנה של ירושלים. מה שלא ניצלו את המסירות נפש ואת השפע שאמור להיות מושפע לטובה, הוא מושפע על תרבות אדום. על זה נאמר שפחה כי תירש גבירתה. על זה אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בוכה, כמו שאומרת הגמרא חגיגה בדף ה', הקדוש ברוך הוא בוכה על גאוותן של ישראל שנתלה מעם ישראל וניתנה לאומות העולם. לשווי קטי בניכם מוסר לא לקחו. אז נכון, יש ישיבות, יש עולם התורה מסגשג, וזה נהדר וזה אדיר, אבל יחד עם זאת עובדי השם זה פחות ופחות. הילדים הולכים למוסדות שהתחרות היא מי ידע יותר, וגם מבוגרים הם לא פעם בתחרות הילדים מי יודע יותר, וזה טוב. אבל עדיין עבודת השם בשיאה של שמחה בעבודת השם, לרצות לאהוב את עבודת השם, לרצות לאהוב את השם, זה עדיין לא קיים. ממש לאהוב את עבודת השם זה פחות ופחות קיים. לא את המסביב, זה מה שומע הרב דסלר, דור של חיצוניות. בחיצוניות יש הרבה חיצוניות, הרבה תורה, וזה אדיר, נהדר, חלילה, אין כתרוג. אבל עדיין, ימי בין המצרים, זה הזמן לעשות חשבון נפש ולהיות נוקב יותר בסכין החריפה. אומר הרב דסלר, אז הפנימיות חסרה. פנימיות הכוונה לאהוב את האמת, כי זו האמת לא בגלל שזה המעמד הגדול, הכבוד והכסף, אלא פשוט להיות קשור לתורה. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת האהבה אני למרות הקשיים וההתמודדויות. השאיפות של הרבה אנשים זה כמה ידעו שהם סיימו את השעס, יותר מאשר כמה פעמים הוא סיים את השעס בעצמו. בימי בין המצרים הבכי הוא על מה שהקדוש ברוך הוא בוכה. גאוותן של ישראל נלקחה, תרבות אדום היא תרבות הכוח, העוצמה, הפרסום, הכסף, השליטה. התרבות הזו יכולה להימצא גם בעולם התורה, כמובן הכל באופנים כשרים, אבל באופנים כשרים שמסתירים את תרבות אדום של קנאה, שנאה ותחרות. יש לזה הכשר, לשם שמיים. מהמקום הזה אפשר לחדד יותר את העניין, עניין הצום. ישנה תפילה שמופיעה בסידורי בני אשכנז, גם בנוסח האריזל, שאומרים אחרי שהאדם קיבל על עצמו תענית יחיד, אחרי התענית הוא אומר יהיה רצון מלפניך, שיהיה מיעוט חלבי ודמי שנתמד כחלב מונח על גבי המזבח לפניך ותרצני. מה הכוונה? בעולם הקבלה יש את הספירות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת וכולי, 10 ספירות, וכל ספירה היא ביטוי אחר של הנהגת השם בעולם. הקדוש ברוך הוא בחר ברצונו הפשוט שכך יהיה בנוי העולם באופן כזה שיש ספירות שהן בעצם ביטוי להנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. ומבשרי איך זה אלוקה. כמו שיש לנו את החוכמה, סוף מעשה במחשבה תחילה, אם יש מעשה, כנראה שחשבנו לפני כן לעשות את זה, תמיד יש מחשבה קודמת למעשה, ואם האדם עושה מעשה באופן אוטומטי בלי לחשוב, זו המחשבה שיש, לא מחשבה שלא כדאי לחשוב, לכן סוף מעשה במחשבה תחילה. הוא חשב שכדאי להיות על אוטומט? אם כן, אם האדם מתכנה לבנות, לעשות, לפעול, ליזום, יש לו את החוכמה איך לעשות. אבל לפני כן יש את הרצון שקדם לשכל, למה שהוא רוצה. הרצון הוא כביכול מעל החוכמה. הרצון זה הכתר מעל החוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ומלכות, 10 הספירות. ובנפש האדם, 10 כוחות. וזו התפילה להגיע לדרגה הגבוהה הזו שנקרא הכתר, ליצור רצון חדש. יהי רצון מפניך, זו התפילה. כמו היינו אומרים, לברור עולם. לא רק להתנהג כפי ההנהגה הרגילה של הספירות, ביטוי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם כפי שהוא החליט שיהיה, אלא להגיע גבוה יותר אל הרצון, אל הכתר, שהרצון הוא זה שמפעיל את מערכת החשיבה אצל האדם. הכתר הוא המקום הגבוה, זו התפילה. והתפילה היא במקום הקורבנות, כי הקורבן מה אמור לעשות לאדם? הקורבן הוא כמו עצום, מיעוט חלבי דמי ובשרי. האדם היה אמור להקריב את עצמו לבורא עולם, אלא שהקדוש ברוך הוא ריחם ונתן לו להקריב בהמה במקום. לכן אומרים אחרי הצום, יהי רצון מלפניך השם, מיעוט חלבי ודמי שנתמעט כחלב מונח על גבי המזבח לפניך, ותרצני שיגיע מה שקרוי בקבלה הכתר, מה שמעל סדר השתלשלות, מה שמעל ההנהגה הרגילה של הבריאה, הכתר, הרצון, מה שמעל הראש. הקדוש ברוך הוא, כמו היינו אומרים, אפשר שני מסלולים של עבודת השם. עבודה רגילה, תורה ומצוות, ויש מסלול נוסף, זה מסלול ההקרבה, הקורבן, מסירות נפש, האדם מקריב מעצמו, ואז הוא מגיע אל הכתר, אל הרצון של הקדוש ברוך הוא, ושם אפשר לחולל ניסים. לכתחילה יצר הקדוש ברוך הוא את שני המסלולים האלה, והאדם יבחר, האם הוא הולך על המסלול הרגיל, תורה ומצוות, או שם הקורבן. המסירות נפש. אומר הרב פינקוס משל נהדר, אבא שולח את הבן לחיידר לתלמוד תורה שילמד ויזכה להיות בן תורה, ואז יוכל ליהנות לנצח שכר נצחי. אבל את זה אי אפשר להגיד לילד, זה גדול עליו, הוא לא מבין את זה. לכן מביאים הסוכריות, מעמד חברתי ועוד דברים מסביב, שיום אחד הוא יפקח את העיניים והלב יבין את המשמעות האמיתית של החיים. יום אחד נגמר לאבא הכסף לשלם לתלמוד תורה, הוא אומר לעצמו, זהו, אין ברירה, שהילד ישחק ברחוב עם החברים. הוא מיואש, אין לו תקווה, אין לו כסף, זה המצב, אין אפשרות לשלם עוד לתלמוד תורה. ואז יום אחד הוא רואה את הבן שלו בן 7, החליט לעזוב את הכל, את הילדים, את הרחוב, את משחקי הכדור, הוא הולך ולומד תורה בבית המדרש. אבא רואה את זה, כל כך מתרגש, הוא שוכח שאין אפשרות כלכלית לשלוח את הילד לתלמוד תורה, והוא מוכן למכור את כלי הבית, אפילו את הבית בעצמו, העיקר שתהיה רוחניות לילד. למה? הילד עשה מעשה גדול כל כך. עורר אצל האבא, אצל ההורי כוחות לא רגילים, גישה לא רגילה, גישה שאומרת אני משנה מהרגלי החיים הרגילים בשביל הילד. כי הילד עורר אצל האבא את הרצון האדיר. זה משל. הנמשל, אנחנו הילדים של הקדוש ברוך הוא חיים בעולם רגיל. יום אחד מחליטים למרות הקשיים ומסגרת החיים הקשה, למסור את הנפש למען הקדוש ברוך הוא, להקריב מעצמנו למען הבורא, להתקרב לבורא עולם. האדם צם, עושה הקרבה זו אחרת. ואז הוא מרגיש את העייפות ואת הרעב. הוא אומר לבורא עולם, זה בשבילך. ההרגשה לא נעימה הזו, היא מקבלת משמעות, אני שמח מההרגשה לא נעימה, כי ההרגשה הזו זה מיעוט חלבי ודמי, אבל זה מה שגורם לאדם להרגיש טוב. למה? כי הוא עייף מהצום, אבל שמח מהמשמעות. כמו היינו אומרים, ניזון מההרגשה המצערת של הצום, הוא נעשה יותר רעב, אבל ככל שהוא רעב, הקורבן גדל, וכך יש הנאה מהמשמעות. וזה הדבר הגדול והאדיר. להבין את המשמעות העמוקה. הגוי מזלזל ביהודי, אפילו יורק על פניו, אומר היהודי, זה לא הגוי. יש משמעות אחרת, הוא מזלזל בגוי, שיורק על פניו. כמו רבי עקיבא, סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והוא שמח שמתקיים ואהבת בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. כך הוא הצום, האדם מקריב את הצרכים שלו, אבל בעיקר נהנה מהרוחניות, מהמשמעות, מהקורבן, והוא הופך את החומר לטפל ואת הרוחניות לעיקר. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.